בוקר טוב, ניתאי שגיב, מה שלומך?
בוקר טוב, בוקר טוב, בסדר גמור, מה המצב, יחוקה?
סוגרים שנה. תכף נפתח את אחת חדשה, אתה יודע.
אני תגרום לזה להישמע כאילו, אוי, סוגרים שנה,
התקענו בעוד שנה. כל אחד והשנה שלו, אתה יודע. לפחות מבחינה עברית. היה לנו משחקי נבחרת השבוע. נסכם קצת אותם.
נראה לי שהייתה לך שנה ספורטיבית טובה, אבל לא?
מבחינת מה?
אני אומר, שנה ספורטיבית טובה.
באופן כללי, כן, לגמרי, לגמרי. גם מבחינת ריצה, גם כאילו אישית ספציפית עליי, אבל גם מבחינת אהדה לתחום וכן הלאה, והמון המון דברים שקרו במהלך השנה הזאת, שבירת סים, ספורט הישראלי, פריחה, באמת יוצא דופן, הכדורגל, אין ספק. כן, כן, אתה יודע, אתה יודע, בדיוק אתמול זה היה בדיוק שנה למשחק מול פריס סן ז'רמן בסמי עופר. זה היה באמת תחושות שאני
באמת אירובית נשכח. בתור אחד שהפסיד לקבוצה צרפתית אצלו בבית 3-1, זה גם אירוע בלתי נשכח, כאילו, בליגת האלופות גם, זה גם היה אירוע בלתי נשכח, יש דברים
לא, לגמרי.
כולל את הגולים שאתה מקבל.
לגמרי, לגמרי. לא, אני אגיד לך מה. על הרגע הזה שבו, בוא נזכור ונשים את זה, פריס סן ז'רמן של שנה שעברה, הייתה עם שלושה כוכבים, שלושת הכוכבים, אתה יודע, מסי, אמבפה, נאמר, שלושת הכוכבים של שלושת הנבחרות הכי המועמדות למונדיאל, אתה יודע, זה, עם כל ההייפ וכל הדבר הזה, ואז, וגם העלייה לליגת האלופות, זה היה באמת תחושות חבל על הזמן. זו הייתה פעם ראשונה שאנחנו מערכים בעצם גם בבית ליגת האלופות, לא יצא לנו לפני כן. כאילו יום לפני המשחק וכל הדבר הזה, אתה יודע, אני נזכר בתחושות, יש לי צמרמורות. זה היה כאילו אתה הולך, באמת זה היה כמו יום עצמאות של העיר חיפה או של מכבי חיפה בעיר חיפה. זה היה פשוט הכל ירוק, הרכבות, הקניונים, הרחובות היו עם בלונים, זה היה באמת... ואז גם שאתה מחוץ לאצטדיון, אז אתה נכנס וזה, ואתה יודע, כשאתה נכנס, אז אתה לפני זה מדבר עם חברים ואוהדים ואנשי תקשורת, ואתה אומר, בוא נע, אם יהיה 0-0 אחרי 10 דקות, את שלנו עשינו. כי אתה יודע מול מי אתה מתמודד, בוא נאמר את זה ככה.
כן.
ואז אתה רואה דקה 21, את הבלתי יאומן קורה, שזה 1-0 לך בכלל, וזה היה התפוצצות רגשות טוטלית. וכן, זו הייתה המחצית הכי גדולה שאני ראיתי. אני זכיתי לראות תוך כדי שאני במגרש, ממכבי חיפה, וזה היה תחושות מאוד מאוד אמוציונליות, בהתחשב בעובדה שחמש שנים לפני כן, או 4.5 שנים לפני כן, באותו זמן ממש, היית מקום אחרון בטבלה. אז כאילו, אתה יודע, אתה מעריך את הרגע הזה יותר, מי כמוך יודע כאוהד הפועל.
בהחלט.
אז כן, אז בואו אנחנו ככה נדבר היום גם על הנבחרת. דברים שהיו. דרך אגב, הקלטנו כבר והקלטה נפלה והיית עם חולצה של צ'יל וחשבתי שתבוא, תשחזר. לא שחזרת.
אני אגיד לך מה, היה פה פשוט נורא חם בבית, המזגן לא עבד, אז היית צריך להיפטר ממנה ולהתקלח.
גם אצלי המזגן בחדר לא עובד, כן, זה אישו הדבר הזה. דרך אגב, אתה מבשל היום משהו? איפה אתה מתארח?
אני מתארח אצל ההורים של ארוסתי ו... בינתיים המשימה שהוטלה עליי היא להביא יין.
רגע, זה ארוחה...
כמו ההורים האלה בבית ספר שכן, אני אביא קולה, אני אביא שתייה.
זה ארוחת חג ראשונה שלכם כמאורסים, לא? לא. פסח, לא?
היה שבועות... לא, לא, אחרי פסח איתה. היה שבועות בתווך, אבל זה חג-חג עכשיו.
כן, זה חג-חג, זה...
לגמרי.
יפה, יפה, לא, אז אני היום לקחתי על עצמי. אני עושה איזה משהו, אני עושה איזשהו בורקס עם פרגיות כזה שאני אביא לאמא שלי.
אולה,
אבל אני מדפה בו, אז אני שומר, אני חייב לשמור וכאלה, אז אתה יודע, אז יש לי עוד כמה דברים זה. יאללה, מי ייתן שנה הבאה, אולי אני גם יגיע לאיזושהי ארוסה.
בעזרת השם, אם מישהי שומעת, אם מישהי שומעת, הוא גם מבשל, אם תפיל להכנס.
אז כן, אז אנחנו מדבר על הנבחרת. נדבר קצת ככה בבוקר, אתמול שהקלטנו, זה עוד לא יצא לפועל, אז לא דיברנו על זה. אז מזל, אבל נדבר קצת על מכבי חיפה, קצת אלברמן יצא ונהל המקצועי סוף סוף דיבר לקהל הרחב, קצת על מה שהיה שם ועל מה שהוא חשף גם במסיבת עיתונאים, הוא דיבר לפני כן אצל הפודיום, אצל רוני סיפוביץ', וגם על הפועל תל אביב באר שבע, נתכונן קצת, ויאללה, יהיה לנו כיף. אנחנו שנייה לפני שאנחנו מתחילים, רק נגיד ש... סטגדגדם, הפרק הזה כמובן בשיתוף צ'יל הפקות, אתם רוצים להקליט פודקאסט בכל נושא שבא לכם, למשל אירועי חברה, ימי הולדת, או אפילו בחתונה של ניתאי, זה פודקאסט חתונה, כל דבר שבא לכם, דברים מגניבים ומיוחדים, תיעודים פרטיים או של סיפורים פרטיים, צ'יל הפקות יוכלו לעזור להם לפתח את זה, יוכלו לעזור לכם לפתח את זה, שלחו לנו בפרטי, צ'יל תעשה לנו פוד, או אפילו לי, ונחזור אליכם, או צ'יל הפקות יחזרו אליכם, פגישת ייעוץ בשווי 250 שקלים, ללא עלות. בואו נצא לדרך.
אני רוצה שזה יהפוך מצ'יל, זה צ'יל תחתן אותנו.
הופה, פה.
תעשה לנו חתונה.
טוב, צ'יל תעשה לנו חתונה. פה, אני מנסה לאמץ את זה. יאללה, מה נפתח, החדשות החדשות או את הנבחרת? נבחרות, יאללה. אחד אחד.
שלא נשכח.
כן, לא, אחד אחד. גם נאחל מזל טוב לאלון חזן, היה לו את פול יום הולדת. למאמן הלאומי, הוא גם נפתח ככה בכל אמצעי התקשורת כזה ברעיונות אישיים. היה 1-1 ו-1-0. במשחק אחד הייתה יכולת ממש טובה, במשחק השני יכולת לא מספיק טובה, עם הרבה הרבה מזל. מה הם רשמיך מהמשחקים האלו?
אני חושב שבאוברול במשימה הכללית עמדנו, שזה לא לפתוח פער, זה בטוח. ובית, להוציא את המיטב שלנו בהתחשב בנסיבות וביחסי הכוחות לפני המשחק ברומניה. אני חושב שברור שכשהגענו לשם וראינו מי היריבה במאצ'אפ ישיר, אז הדברים קצת השתנו, ונראה לי שכולם יצאו עם תחושה של פספוס קלה, או לא קלה, אבל זה הרע במיעוטו, בגלל שאני די עומד על זה שאנחנו עדיין תלויים בעצמנו, למרות שיש לנו את שוויץ, ואין לדעת מה הם יעשו איתם, והיה להם כבר משחק אחד שהם אפילו הצליחו להפתיע אותם.
הם במשחק האחרון מולים. אבל...
כן,
בבית.
שזה, לדעתי זה לטובתנו יותר מלרעתנו, כי בסוף התמונה תהיה גג של 3 קבוצות, אני חושב. כאילו, קוסובו כבר לא תהיה בתמונה. אם אכן הכל הולך כשורה. אם אכן הכל הולך כשורה. בשורה התחתונה, הנבחרת שיחקה, כמו שאמרת, היא שיחקה באמת טוב במשחק הראשון, אבל הרגיש... לפרקים, בשני המשחקים שיש יותר ממשקלות על הרגליים, שהשחקנים עוד לא לגמרי בנויים ורגילים למעמד, ומצריכים את כמה דקות האלה של ששום דבר חלילה לא יקרה, זה יתגלגל עד למחצית מול בלרוס אפילו, כדי לא לחטוף ולצאת עוד הפעם כמו ישראל. אבל ישראלים כמו ישראלים, במשחק הראשון ספגנו, במשחק השני, מי שגרם לנו לספוג בראשון הציל אותנו.
גלאזר.
שזה גלאזר.
זה היה מאוד מרשים, כן. אגב, כל ההתייחסות שלו, גם לטעות וגם איך הוא יצא ממנה. צריך לזכור, בן 27, הוא עדיין לפני שיא הקריירה, אבל הוא לקראת שיא קריירה חדש, צריך בליגת האלופות. היה לו שנתיים מדהימות בבאר שבע. טעויות זה חלק מהמשחק, גם אלידס אתה.
צריך לדבר רגע על זה. תכף נגיע לסגת השוערים, כי שניהם ראויים פה להתייחסות רגע אחרי הסערה שעשו ממנה מהסוגיה הזו בטוויטר. אבל אני אומר, כי באוברול על הנבחרת, אני מבסוט מהתוצאה, אני שלושת רבע מבסוט גם מהדרך. קשה לי להגיד ש... אתה יודע, זה לא המוצר המוגמר שכולם רוצים, ברור שכשאתה אומר, נבחרת משחקת התקפי, אז אתה אומר, הציפייה הישירה היא שיבואו שערים, האוטומטית. וזה היה בעיקר חצאי מצבים, אני חושב, רוב המשחק. זאת אומרת, הגענו לרחבה, מנסים לייצר את הביתה, אבל אין מספיק שטח, תמיד
איזה... אין את הרגל המסיימת.
לא רק שאין את הרגל המסיימת, גם כשהיא, כאילו, גם כשזה אוסקר ומנור, שאנחנו רואים שיש להם את היכולת להכריע, אז משהו שם בדרך, עוד איזה שחקן חוסם, בסוף הבלרוסים נגיד, כאילו, הם גדולים יותר פיזית, ממדים אחרים לגמרי. אתמול השוויתי אותם בהקלטה שנפלה למה, אני כבר לא זוכר. לסלקטורים בשלוותה. כן.
אני פשוט שאלתי אותך, למי שלא יודע, לשחזר את השאלה, איך אתה יודע, מה, אתה יוצא הרבה לשלוותה, מה קורה פה? תספר לנו, תסבין אותנו.
הפעם האחרונה, 2017 פלוס מינוס, אבל הזיכרון עמוק. צרוב. לא, אז יש, הייתה תחושה, הייתה תחושה שאנחנו שם.
למי שלא יודע, זה ימי מודיעין האליזים, כן.
ממש. הייתה תקופה ש... הייתה תקופה, נכנסת אותי לפלשבקי. הייתה תחושה שאנחנו מגיעים לשער ואנחנו כבר שם וזה, וברגע האחרון מתפקשש ו... תשמע, זה, אני שוב, ברמה היכולתית חושב שהנבחרת מסוגלת, והיא גם תגיע לזה. זאת אומרת, עכשיו היא בכמה משחקים של השתפשפות, אם זה לטורג'מן, אם זה לאוסקר שהכל עליו פתאום יחד עם מנור, שאין את ה... אין יותר הבעיות מכלל גורמי הנבחרת הנוספים.
אתה רומז על זהבי או...
ציפייה מהם להרים את הנבחרת. מה? אני רומז על זהבי ואני רומז גם לדעתי כאילו... איפשהו אנחנו כבר בתוך הסיטואציה שפחות לדעתי צריך להסתכל על חזן ועל בניון, כאילו על רמת הזימונים, זה יותר נופל עכשיו לשחקנים שקיבלו אחריות. קיבלתם את האחריות? יאללה, זה המצב.
לא, לגמרי, שוב.
צריכים חובת ההוכחה, כאילו.
נכון. תשמע, אני הסתכלתי על זה ברגשות מאוד מעורבים. מעורבים או מעורבות? מעורבות. מעורבים.
מעורבים. מעורבים.
יש אחד. אתה יודע, מול רומניה באמת שיחקנו טוב והכל טוב. לי הייתה תחושה שמול בלרוס אנחנו מאוד מאוד נתקשה שהם יעשו אוטובוס ברחבה כזה, ואמרתי, אוקיי, בסגל הזה, במסגרת הנתונים שיש, אולי עדיף באמת לפתוח עם אבו פאני ולא עם דור פרץ, כי אבו פאני מרבה לבעוט מרחוק, וזה מושך בעצם את ההגנה החוצה. אבל יכול להיות שבאמת בנבחרת עשו את החישובי, נקרא לזה, דקות וזמן, כי גם נטע לוי, שהיה מצטיין ברומניה, אתה יודע, צריך לחשב את הדקות שלו, ואז אמרו, אם נכניס את אבו פאני, זה יהיה כאילו כדי שהוא ישחק על העמדה שלו, וכן הלאה. אני כן יכול לומר ש... ראו... ממש בבירור שחסרה הרגל המסיימת, ואז ישר עולות הספקולציות what about או what if, אתה יודע, מה אם לצורך העניין זהבי כן היה משחק. זה קצת יושב שם, אתה יודע, אין מה לעשות. ואתה יודע, לאורך, אתה יודע, יש שני אסכולות. האסכולה האחת זה באמת כמו מה שאתה אמרת, עצם זה שהוא לא נמצא, זה מכריח שחקנים אחרים לקחת אפילו עוד יותר את האחריות. אסכולה אחרת אומרת, בונה, הוא הגולר הכי טוב שיש לך בנבחרת. אין כרגע מחליפים, זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש לך, לא יודע מה, הבדה נפצע, אתה יכול להביא חלילי. זאת אומרת, אין לך יותר מדי, עדיין, כרגע, יותר מדי... לא יודע מה, סגל רחב ומחליפים בכיוונים האלה, שהם בכושר. ושזה אבי עצמו, הוא שחקן חיובי ושחקן שהוא טוב לשחקנים צעירים, גם מבחינת השפעה ומבחינת, תשמע, לראות בן אדם בן 36 קורע את התחת כל אימון, ונותן מעצמו, דור תורג'מן בעצמו אמר שזה משהו שהוא פשוט ראה את התאווה ואמר איך אני בגיל 18 לא יכול להרשות לעצמי. אז יש את זה ויש את זה. בניון, לדעתי זה יותר בניון מאלון חזן, אגב. פשוט להתחיל ללכת עם איזשהו משהו מסוים, הוא המנהל המקצועי בסופו של דבר. הוא זה שלוקח את זה, אלון חזן.
כן, הנה, אתמול חזן אמר ברעיונות, רמז ברוב הרעיונות, ואצל יאן וילדה, הוא אמר את זה גם אפילו מפורשות, שזה... הוא לא יתחיל לרדוף אחריו כל פעם מחדש, כל זימון, עם אותו ויכוח שחוזר על עצמו. They made themselves clear, ואתה צריך להתיישר לזה. אתה לא רוצה, לא צריך.
שוב, אז...
הם לא התפשרו.
לא, אז אני אומר, יש פה איזה משהו שהוא כאילו... תראה, הוא כמאמן נבחרת רוצה לקבל את the best, מה שנקרא. The best of the best. בניון אמור לספק לו את זה. עכשיו... הוא מבחינתו רוצה להתרכז במה שיש עכשיו כמאמן, כמישהו שזה, אני רוצה להתרכז בשחקנים שיש לי עכשיו, אתה יודע, בלפתח אותם ולאמן אותם ולהיות מוכן למצבים איתם. אין לי מה להתרכז בדברים שהם לא, הם לא תלויים בי, מה שנקרא. זה גישה מאוד מאוד נכונה לחיים באופן כללי. מי שאחראי לכל העניין הזה ספציפית לדעת האם הוא מסופק לו או לא, זה בינינו. יכול להיות שבפגישות ביניהם אומרים, תשמע, הם חושבים על זה, הם אומרים, האם זה יכול לפגוע במערך הזה או באחריות שניתנה יותר לאוסקר ולמנור או לא, אני לא יודע. מצד שני, אתה יודע, אמרת, אנחנו מצפים לעלות ואומרים שזה תלוי בנו והכל, אבל בחלון הבא, לנו יש חלון יותר קשה. אנחנו נצטרך להוציא ממנו את המיטב, מה שנקרא. יש לנו את שוויץ בבית, את קוסובו בחוץ. קוסובו בחוץ זה משחק מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על זה כאילו אנחנו הולכים לנצח שם די בקלות. לא בטוח שזה מה שיקרה. ולדעתי פשוט אין בעיה שאתה מעמיס עליהם, אבל אתה צריך, ואנחנו מדברים על זה שזה הבית הכי נוח שהיה לנו במודמות וכן הלאה, וזה באמת בית יחסית נוח והכוכבים מסתדרו לנו בשמיים והכל, אבל יכול להיות שאת הפירות אנחנו לא נראה בעלייה ליורו הנוכחי, בגלל ההחלטות האלה אנחנו נראה אותם במוקדמות המונדיאל, בסדר? זה אפשרי, זה ריאלי, אני לא יודע למה כולם מאוד 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 אופטימיים. הצד השני שזה כאילו כולם מאוד מאוד אופטימיים שאנחנו כן נעשה את זה, כי באמת רואים, אתה יודע, אנחנו מנצחים בדקות 90, שזה משהו שלא היה לנו בעבר, אבל זה משהו שהתחיל בנבחרות הצעירות. יש יותר אופי, וזו תחושה מאוד מאוד טובה, ובגלל זה גם, אפרופו הקהל שחוזר בביתות הצלחה, נקרא לזה ככה, קהל של הצלחות, אמרת אתמול, ואני כזה... זורם איתך,
מה לעשות?
לא, לא, לגמרי, לגמרי.
צריך להודות בזה.
זאת אומרת, הקהל שבא...
רוב הקהל.
רוב הקהל, הקהל שבא אתמול והכל, לא שרה כזה בוז, אתה יודע, מבינים
תמיד... לא, בסדר, הם רוצים
ב... מבינים את המגבלות של הנבחרת הזאת, אבל גם איפשהו משהו במה שקרה בשני הקיצים האחרונים, הכניס אופטימיות מסוימת, שכאילו גם אם לא הולך, אנחנו לא נוותר. וזה דבר...
לא, גם בו, זה חבר'ה צעירים. הקהל כבר מנוסה באכזבות, והם למודי כישלונות. הם מבינים שפה זה דור חדש, וצריך לתת להם את התחושה הזאת שהם יכולים, ולא רק לגרום להם לדאוך עוד עם בוז. הקהל מבין, אחרת הוא לא... לדעתי הוא לא היה בא, כי הציפיות הן תמיד היו נמוכות, ובסוף נחרבן את זה. אז יש פה תחושה, מאמינים בהם.
השאלה היא, האם הסיכוי באמת כזה לטובתנו? אני באמת...
אני, תשמע, אני לא מבין למה כל כך מפחד. נכון שקוסובו נבחרת קשורה.
בבית, אצלה.
אבל בוא, יש להם אפס... מה? אני אומר, יש להם אפס ניצחונות. הם לא ניצחו עדיין. אתה מבין את זה? 4 תוצאות טקו יש להם, וזהו.
אוקיי.
זה מה שהם הציעו.
אצלנו
בבית. בסדר, במשחק הראשון, נכון? זה הראשון, או השני. אז בסדר, אז אתה צריך לדעת להכיל את הסיטואציה עכשיו ולהתכונן אליה בהתאם. צריך לבוא, לדעתי, ברמת מוכנות אחרת לגמרי, אחרי שהיה לך פה חלון, להתגבש ולהאמין בעצמך, כשחילצת 4 נקודות ממשהו שאולי לפני כן פחות האמנת שאתה יכול לך עצמנו 4. יש פה את המשתנה הזה של, בונה, הם כבר לא בטולים, אתה מבין? הם באים פה למשחק הזה. עם הקילר אינסטינקט, שהם ניסו לפתח. הפעם, כן, כן, מסף הלחץ ישחק תפקיד, וכן, הקוסוברים הם נבחרת קשה וקשוחה, ועוד פעם יהיה לנו את הבלגן הזה ברחבה, והם עוד פעם ישחקו הגנתי. אבל זה לא לשחק מול בלרוס, זה לא אותו דבר. פה אתה, גם מול קוסובו, אגב, אתה היית יכול וצריך להוציא יותר. בסדר? ולא עשית את זה תרמח סיבות.
לא, אני אומר לגמרי, תשמע, אתה לא יודע גם באיזה כושר שחקנים יגיעו עוד חודש. אתה לא יודע גם, זאת אומרת, יכול להיות שדור תורג'מן פתאום ייכנס לאיזה... עכשיו פיירו פצוע במכבי חיפה, אז דין דוד אולי ייכנס לכושר כיבוש ויקבל יותר דקות, אתה לא יודע.
אני באמת מאמין שא' סולומון כבר יבוא מכונה אחרת לגמרי, וגלוך אחרי העליות והירידות שהיו לו פה בחלון הזה יבוא אחרת לגמרי. וזה גם המון תלוי בהכנה המנטלית, צריך להודות בזה. קודם כל זה ההכנה המנטלית. בסוף ראית למה הם מסוגלים עם הקלישה הנפלאה, תבניות התקפה. איזה תבניות התקפה נהדרות יש להם.
ומה לא, הם מסוגלים לעשות, נכון,
איזה מהר הם יכולים לצאת. בסוף היו להם משקולות על הרגליים. שני משחקים, הם חרבנו מצבים של 100% גול בקבוצות שלהם, בגלל משקולות נטו. נטו קבלת החלטות לא טובה. אז בסדר, אז הפעם אני מקווה, לא שאני מזלזל בסגיב יחזקאל, כן? אבל שיהיה לנו גם כוח אש מצד ימין, אבל אני רואה שהעבדה זה כבר לא יהיה, העבדה יעדר כמה חודשים, כן? נגמר הקמפיין בשבילו, אבל כן, גם אם, אתה יודע מה, גם אם סגיב ישחק, גם אם ישחק עוד פעם, זה כבר לא אותה ההתרגשות, הוא יצטרך לבוא אחרי שכבר יש לו את ההתחסקסות
הזאת. אני אגדיר את זה אפילו אחרת.
ושהפעם הכדור שלו ילך לספוט הנכון בעוצמה הנכונה, ושהפעם גלוך ימסור ברגע הנכון, ולא ילך עם הראש בקיר וישחק עם הנור, ויבינו איך את השני.
רגע, אז אני, בוא ניגע גם בשחקנים, וגם אפרופו דיברת על תבניות התקפה, אז רק אני אוסיף ואומר, שבמהלך המשחק, אתה יודע, באנו הרבה יותר מדי לצד הימני. זאת אומרת, שיחקנו המון דרך צד ימין, במקום ללכת על הצד החזק שלנו, שזה גלוך, סולומון
ורביבו,
בשני המשחקים, כן. רק במחציות השניות, איכשהו הצלחנו להעביר את כובד המשחק לצד שמאל, ופה זו כבר שאלה, כי בצד ימין, אתה מבין שיש לנו בעיה, יש לנו בעיה, גם עם אלי דסה, שנראה, זאת אומרת, הוא דמות, הוא קפטן, אבל נראה לפחות שמרגע שהוא עבר לרוסיה, היכולת קצת ירדה. זאת אומרת, אתה יודע, אני מייחס את זה גם לרמת האימון שיש ברוסיה אחרי כל אימון ואחרי כל משחק, היא הייתה גבוהה. אבל מה שקרה אחרי זה שפתחה, נפתחה מלחמה.
זה קצת אכזרי, כן?
ויכול להיות שרמות האימון שם קצת נפגעו.
זה קצת אכזרי, כי דסה של החלון הקודם היה בן אדם אחר לגמרי, ושחקן אחר לגמרי. אז יכול להיות שחלה הידרדרות באופן ספציפי.
אני אומר, ספציפית, יכול להיות שזה קשור גם ברמת האימון, או שקיימת כרגע בקבוצות.
אבל גם אז הוא שיחק שם. גם אז הוא שיחק ברוסיה, והוא היה מעולה. אני זוכר חלון מעולה שלו.
אני גם, לא יודע, בחלון הקודם גם הייתי כזה מאוד, אבל הוא הקפטן ואני מאוד שמח שהוא הקפטן. הוא דמות יוצא דופן לחדר ההלבשה וכן הלאה, ביברס דיבר על זה לפני כמה זמן. אבל אם אתה יודע שהצד החזק שלך הוא משמאל, אתה חייב לנסות לעבוד כל הזמן מהצד השמאלי. וזה באמת חזן די במחציות, כן? אני כן רוצה להתייחס רגע לשחקנים. פה דיברנו על סולומון וגלוך, כשהם לוקחים את המושכות. וחזן גם התייחס לזה, ואמרו, חבר'ה, גלוך הוא ילד, הוא בן 19. זאת אומרת, זה לא כאילו... אתה יודע, נראה שהוא עכשיו פה הרבה... בוא, שנה שעברה הייתה שנת הבוגרים הראשונה שלו. אתה יודע, אם אני מייחס את זה לסוף סוף של 2022, אבל בגדול, שנה שעברה הייתה שנת הבוגרים הראשונה שלו. ולפחות אצלנו, בנבחרות ישראל, לא הוטל הרבה על שחקנים בגילאים האלה בנבחרות הבוגרות. זאת אומרת, כן, היו משלבים אותם כדי שלא ילכו למקומות אחרים, נקרא לזה ככה, או משהו כזה, לא יודע, איזה גאה, סולין, או יוסי בן ארין שיקבל כמה דקות, שירגיש איך זה, או אני לא יודע מה, בן צער בזמנו. אבל הנבחרת לא הוטלה על הכתפיים שלהם. ופה על ילד בן 19, כאילו אומרים, תשמע, אתה בזלצבור, וכולם מדברים עליך, והייפ, והייפ, והייפ. ולפעמים בא לי, באמת, אתה יודע, באותו יום, ראיתי גם את הנאום של חזן אליו במשחק מול רומניה, ומה שהוא אמר אחר כך, שהוא אמר לו, אל תוריד את הראש, וכן הלאה. וראיתי את המשחק שלו מול בלארוס, ולפעמים בא לי, וצריך לזכור, גלוך גדל, לא שהוא מעריץ את יוסי בניון, לא הסתכל על יוסי בניון, או שחקנים ישראלים. כיבד אותם, אבל בוא נדבר תכלס, גלוך הוא יליד התקופה של מסי ורונלדו, ולהסתכל על, אתה יודע, על מה שקורה בחוץ, וללמוד מהם מהלכי כדורגל, ואתה רואה את זה גם בצורת עמידה ובצורת משחק שהיא כזאת.
של להיות חושך 90 דקות עם שני מומנטים מטורפים.
להיות כאילו, ולקחת על עצמך, ולפעמים בא לי לבוא ולהגיד לו, שומע? אתה בגיל 36, אתה יודע, בגיל 36 האומנות באה לידי ביטוי, אתה כבר לא במין, נקרא לזה ככה, היכולת והאינסטינקטים והאתלטיות, אלא האומנות, אתה כבר, הראש שלך רואה את המשחק באופן שונה. הגיבור שלך, הכוכב שלך כיום, הבין את זה בגיל 36, או הביא לידי ביטוי את זה בגיל 35 בנבחרת ארגנטינה לצורך העניין. תחשוב, מה אוסקר גלוך בגיל 35 איך הוא היה רואה את המגרש, ותאבא את זה עכשיו אל אוסקר גלוך בן ה-19, ויכול להיות שזה מה שיביא אותך אפילו לשלב הבא, עוד לפני שאתה בכלל הבנת שאתה בשלב הבא. כי היו שם כמה נגיעות ומצבים, שאתה אומר, תן את הקטנה למנור, תשאיר לו חזרה, והוא לבד מול שוער למנור סולומון או משהו כזה. תן, והוא מנסה בכוח, והוא מרגיש שהמשחק עליו. עכשיו, נגיד יותר מזה. למרות זאת, אתה ראית שבדקות האחרונות, גם מול בלרוס, הוא זה שבעט את השני כדורים האלה ש, אתה יודע, הלכו למסגרת שמאחד מהם יצא הריפלקשן והמהלך של גבי קניקובסקי שהוביל לשער. זאת אומרת, הוא בא ולוקח את האחריות עליו ומנפק לך את הקסמים האלה בפעולות כאלה שאתה אומר, what the fuck. אז אני אומר, והוא בסך הכל בן 19, וזה טוב לראות את ההתפתחות שלו, וצריך גם להזכיר את זה שהוא עדיין ילד ומתפתח. גם הנור סולומון, בן 23 וחצי, והנבחרת כבר עליו, זהו, שלו, היא לא, בואו, הוא הכוכב של הנבחרת. זה לא עכשיו... וגם הוא, ברגע שהוא התחיל לקחת על עצמו יותר, בעיקר במחציות השניות, אתה ראית כמה הנבחרת שלנו הרבה יותר שונה, הרבה יותר בטוחה בעצמה. אז ככה שבגזרה הזאת, בגזרות האלה, אני מאוד מאוד צופה שיהיה לזה אפילו המשכיות. עוד שני שחקנים שראוי לציין, אפילו שלושה, אני אתן גלאזר, שדיברנו על בתחילה כזה, שבאמת, כל הכבוד, באמת. אני חושב ש... תראה, הדרך שלו היא הייתה קצת שונה משל דניאל פרץ, אבל שניהם נכנו ביכולת הזאת להבין שאוקיי, טועים, טעות, טעינו, נקסט. דניאל פרץ זה במיוחד, כאילו, דיבר על זה גם שהוא היה מתמיד, כאילו, קורה, יש טעויות, זה חלק מהמשחק, גם ששוערים ממשיכים. גלאזר למד את זה תוך כדי עשייה, כי היה לו את השיא שהוא הגיע למכבי חיפה, ואז ההתרסקות וכן הלאה, אבל הוא ישר בא, יצא לתקשורת, דיבר בחדר הלבשה. כאילו, אין פה מה זה, אני פשוט, כאילו, כל מה שהלך בתקשורת לפני כן היה קצת מיותר, לדעתי, מאוד, כאילו.
הוא יצא גברי, הוא אמר, באתי, חרבנתי, הרגשתי רע עם זה, יהיה
כן,
בסדר.
כן, נקסט, כאילו, לא, גם הוא אמר, נקסט, כאילו, אין פה מה...
זה בן אדם שהתבגר.
כן, הוא בטופ של... שוב, בוא נדבר תכנס, דניאל פרץ יהיה השוער הראשון של הנבחרת מתישהו. אבל כרגע...
וזה לא שצריך לזלזל בדניאל... בגלל גלאזר, זה לא הופך את דניאל לפחות טוב.
לגמרי.
שוער מצוין, פשוט אתה צריך להרים, יש לך קמפיין, להתחיל להחליף כל משחק בין שוערים, יהרוג את השוערים, הם יחשבו שטעות הכי קטנה שלהם, תגמור אותם, מאוד פשוט. גם להוציא את, להכניס את דניאל פרץ בעקבות הטעות ברומניה של גלאזר, תפעיל על דניאל לחץ.
לא, לגמרי.
זה הרגשה שלי.
עניין של מאמן, והשוער שלו הולך איתו, והוא שם את ה... מה התחלה את הז'יטונים ואת הנבחרת בידיים של גלאזר, והוא מוכיח שזה המקום שלו שם והכל. אם אתה יודע, מרבים להגיד את זה, אומרים את זה, אומרים, איזה יופי, סוף סוף יש לנו באמת שתי פיגורות כזה, אתה יודע, מאז ימי דוידוביץ' והוואט לא היה לנו כאלה פיגורות. כאילו, מנסים להשוות את זה. צריך להזכיר שגם בימים של דוידוביץ' והוואט התחילו, היה לך גם עוד תתי פיגורות מאחורה, אם זה אלי מלך כמובן, ושטראובר וקורנפרן וכן על רפי כהן.
אתה לא תגיד לי שטראובר, אתה לא תגיד לי שטראובר. יא תתבייש לך.
אז קורנפרן, רפי כהן, אני לא יודע. ואני זוכר...
אני סניתי את זה.
כילד, אני זוכר את המאבקים האלה, ודודו אוואט יוצא לאירופה ומשחק באירופה, ולמרות זאת אברהם גרנט החליט, דוידוביץ' הוא השוער הראשון שלי, בסדר? הוא החליט שדוידוביץ' היה פצוע, אז אוואט שיחק, אבל הוא החליט, למרות שאוואט משחק בליגה הספרדית. אתה מבין, בא אחר כך מאמן דרור קשטן, הוא החליט אחרת, דודו אוואט הוא השוער הראשון שלי, בסדר גמור, אבל כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון?
אני שונא את זה, אני שונא את זה שאתה יודע, יש את האלה שישר ממהרים לקפוץ, אומרים, אנחנו, אם לא הטעות הזאת, היינו מנצחים ברומניה, זה. זה כמו בשכונה, קיבלת גול בחווה, נכון, אבל החמצת 4,000 פעם בצד שני, אתה צריך להסתכל קודם כל על מה אתה יכול קדימה, מה אתה יכול לעשות בהתקפה, מה פספסת שם. והיו, זה לא שלא היו, מאלה היה משחק מזעזע לשני הצדדים התקפית, וזה הדבר היחיד, האיום היחיד לשער, אבל היו הזדמנויות. לא צריך להסתכל על השוער, הוא עשה, סך הכל עשה את העבודה שלו, לדעתי, גם בשער המשחק, היה לו שנייה לפני זה את הטעות שהובילה לטעות הזאת, עומרי. אבל בסופו של יום, הוא היה הרבה יותר יציב מהרבה שחקנים, אם אני מסתכל על ה-180 דקות האלה כמכלול. ואני לגמרי חושב שהוא עשה עבודה טובה, ואפשר גם לסמוך עליו, זאת אומרת, זה לא, זה עבודה טובה שאפשר גם להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, זה מספיק.
כל בסדר.
זה מספיק, זה מה שהייתי מצפה ממנו.
אגב, אתה יודע, אתמול במקרה, אתה יודע, נפרגן לו, הוא גם שבוע הבא פותח את ליגת האלופות מול סיטי, נאחל לו בהצלחה, אתה יודע, בכל זאת, לא לבחר זה, אבל הוא יהיה מול אלן, אתה יודע, הכי ההבדל הקטן, עוד, אתה יודע, פחות השבוע ממש. בדיוק ראיתי השבוע את התמונת, פה דניאל פרץ, התמונה הזאת של הקבוצתי של בייארן מינכן. אתה רוצה יושב ליד מנואל נויר, ואתה אומר, בונה, זה כמו פיקאצ'ו, והצורת מתפתחת שלו של רייצ'ו. אז איזה חבר, אז אמרתי, רשמתי את זה בקבוצה, ואיזה חבר אומר לי, אז מה, אז אתה רומז שהוא יתפתח להיות נויר? אמרתי לו, קודם כל אין לדעת, אני מאחל בשבילו שכן, וגם בשבילנו. אבל לא בכיוון הזה, אלא הם באמת ממש דומים. לא בקטע הזה, ממש ממש דומים, פשוט יותר נמוך ממנו בקו הסנטימטרים, אז זה היה ממש נראה, אתה יודע, פיזית, ויזואלית.
כן, אבל הוא יכול להימתח גבוה כמו, זה מה שמעלה.
ידיים רצינית.
מוטת ידיים.
בוא רק זה, גם נציין את נטל אביב ולמקין, בוא נדבר על זה, בוא נה, למקין, שתי הופעות ראשונות בנבחרת. בוא לא נשכח.
אחלה למקין, אחלה, איזה מלך הוא באמת, עזוב, אני, היה לו מחצית ראשונה מזעזעת.
קורה?
לרומניה הוא נכנס טוב, אבל בזה הייתה לו מחצית מזעזעת.
אני חושב שזה גם עניין של תאום,
התמודד.
תאום, ותוך כדי אתה מחיש.
נכון, עם דסה גם, שדסה לא בדיוק זה, וויתור.
זה עניין של תאום, וברגע שהוא נכנס לתאום הזה, וברגע שהוא נכנס לזה, כל הכבוד לו, באמת, יש לנו בלם, אחלה בלם, מקווה שמי שהיה לצידו גם יתפתח, שכל הזמן נפצע משום מה, שזה ישראלוף. אתה יודע. כואב לך כי אוהד הפועל.
ברגע שאין לו, לא, ברגע שיהיה לו את המאמן שידרוש ממנו מספיק וירים אותו, להתפתח זה לא רק לשחק, אתה מבין? צריך גם את ההכוונה. היום בצורת משחק שהפועל משחקת בה, אני דווקא כן די אופטימי, אבל אני חושב שהוא, כל עוד הוא בקבוצה שלנו, התקרת זכוכית שלו קצת נמוכה, ישראלו, וזה קצת בסה, כי זה לא פייר כלפיו, הוא לדעתי במונדיאל צעירות נתן, במונדיאל נוער הוא נתן, למה לא אמרתי פשוט, מונדיאליטו, במונדיאליטו הוא נתן טורניר הרבה יותר טוב, לדעתי מישל למקין, כאילו ברמה האישית, יותר חילוצים, יותר הסטטיסטיקות שלו היו יותר מרשימות, ובסוף הוא נשאר ולמקין עזב. כי מה לעשות, למקין הוא אירופאי יותר, גבוה יותר, ונראה בכללי חזק ואגרסיבי.
זה בסדר. גם אתה רואה, אתה יודע, מדברים על השחקנים ישראלים שיוצאים לחול, ובואנה, אני ראיתי את המהפך שגלוך עשה בשנה האחרונה פיזית. כאילו, מרגע שהוא הגיע לזלצבורג, בואנה, בן אדם נהיה מנור.
כן,
מנור, הוא יצא מהארץ, הוא היה סוס קטן.
מנור כבר שנה וחצי.
לא, אני אומר, הוא היה סוס קטן בשחטר, פתאום שהוא הגיע משחטר לנבחרת, אני זוכר בהתחלה בבוגרת, אמרת, בוא נע, הוא חזק פיזיק את הקטנצ'יק הזה, הוא ממש חזק פיזית, חזק. ואז בפרמר ליג במיוחד.
אל תשכח שהוא בן של מאמן כושר. אל תשכח שהוא בן של מאמן כושר, זה מהילדות.
לגמרי, אני אומר, פשוט תסתכל על זה עליו. ולמקין, אתה רואה אותו גם לאט לאט, נהיה כזה קצת מוסיף מסה וזה. כן, עוד שחקן שכן לדעתי, כן צריך לתת עליו מילה טובה, זה נטל אבי. אתה יודע, אני יחסית עוד עוקב אחרי הליגה היפנית במעט. נראה טוב, באמת הוא נראה כמו הנטע לוי שעזב את מכבי חיפה, ולא הנטע לוי של אחרי הפציעה במכבי חיפה, וזה יפה. זה יפה. משחק קדימה, משחרר לחץ, באמת, שש טוב, מה שנקרא. זהו, מה יש לך לומר על הקהל? שאולי אחד מהקהל ייכנס לפה תכף, אבל...
כן. שמע, הכמות חשובה, הכמות חשובה, אין ספק. להראות להם את האמון ואת התמיכה הזאת, אבל בוא נודע על האמת, עד שהקהל שלנו לא יפתח לגאסי של קהל אמיתי, זה יראה בעיקר מצחיק רוב הזמן.
ישראל מלחמה.
ואו בית קברות עם... כן. משהו שאני זוכר מאז שאני ילד...
נה, 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 נה.
כן, בגיל 7-8, פעם ראשונה בית ציון רמת גן, ואני כזה נחמד, כי לעומת הקבוצה שאני הולך לראות כל שבוע, אני מעצמי טוב, זה שכונה, כאילו. אז זה בסדר. אני מבסוט על הכמות, הלוואי שזה יימשך, ואני מאמין ש... שוב, כדי לייצר מורשת, אתה צריך לנצח, אני קורא לזה קהל הצלחות, אבל... once you הצלחות על weekly basis או חלון basis, אז אנחנו נדבר אחרת ונתייחס אחרת ונאמין. כנראה נצא מנקודת הנחה שונה כל הזמן, גם לגבי התחושה שלנו והרצון שלנו
ללכת. תראה, השאלה היא, עוד הפעם, איך אתה יוצר את ה-continuity הזו? זה באמת, זו שאלה רחבה ש... אתה יודע, אני... היום, סתם דוגמה, מכבי חיפה מצליחה בסמי עופר, אז היום קשה להשיג כרטיסים. אני אומר, היא לא תצליח, אז יהיה יותר קל להשיג כרטיסים וכן הלאה.
זה, אחי, אנחנו זוכרים בדיוק איך זה היה לפני 5 שנים.
לגמרי, אני אומר, אבל בעניין של נבחרת, אני חושב, א', יש לך הרבה יותר חיבור לשחקנים כיום, אין מה לעשות, בישראל יש את כל העניין הזה של קבוצות, whatever וזה. ברגע שהשחקנים יוצאים בגיל מאוד צעיר יחסית לחול, לא מתפתחת איבה כלפיהם, אפרופו גלוך. בזלצבורג, או אתה יודע, לא יודע מה, למקין בשחטה, אין איבה בין קהלים כאלה ואחרים. לא יגיע לסמי עופר, לא ישרקו לו בוז, לצורך העניין. חלילה. או לא יודע מה, בטדי, לא יודע. זה מצד אחד.
הם כולם ילדים, הם עוד לא עשו מספיק כדי
שישמע. כן, לא, אתה יודע, זה, כאילו, זה נשמע עזוי, אבל זה הקהל הישראלי. ומצד שני, אני כן חושב שכן עושים פעולות מאוד מאוד טובות. צביקה שם בנבחרת עושה עבודה טובה מבחינת הסושיאל, ובאמת עושים תוך כדי משחק, וגם פועלים טוב ברשתות החברתיות, ומאוד מאוד חשופים לתקשורת, ומראים דברים מתוך החדר הלבשה וכן הלאה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, יש עדיין בעיה במרצ'נדייז. לא הגיוני שקשה להשיג מרצ'נדייז של הנבחרת, וגם אתה... לא פונה לעוד קהלים, זאת אומרת, הרוב זה בעברית, עברית, 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 עברית. בואו תפתחו עוד עמודים, עמודי סושיאל, באנגלית, בערבית כמובן, כי זה חצי, וגם יש המון, חלק מהשחקנים שמעצגים את המגזר, חלק מאוד נכבד, נמצאים בנבחרת. תעשו כל מיני פעולות שיכולות לגעת בעוד, עוד ועוד ועוד קהל, וככה תיצרו מעין איזשהו מערך שיווקי מאוד מאוד מפותח, יש לי המון רעיונות לגבי זה, אם יצא לי לדבר איתם, הלוואי. הם כן, שוב, זו שאלה, אבל מקווה, לא יודע, מקווה אתה יודע, יהיה מלא מול שוויץ. אני מקווה שכולם לא יתקעו בפקקים מול רומניה ושנהיה רלוונטיים כי זה בטדי.
רק לי זה משחק בית.
כן, חוצה את הכביש. ודאי, למרות שזה משחק בית, אתה תגיע באחד בלילה, באחד וחצי בלילה הביתה.
מבחינת היציאה, כן. למרות שדברו איתי, אני אספר לכם באיזה שעה צריך להגיע, ואתה חונה ראשון שם ביציאה לבגין.
אופה, רגע, ניתאי פה שולף פה פתיתי מידע. אני רושם לעצמי.
סתם, אבל זה רק בכדורסל. רק בכדורסל יש לי את הפריבילגיה הזאת, כי ברגל אני לא יכול לחנות שם בחיים.
טוב, ככה, בוא נצאים לנבחרת. בוא נעבור קצת. לליגה, הליגה חוזרת. למרות ראש השנה, הליגה חוזרת ביום ראשון ושני. ושני, אתה יודע, שני אירועים ספציפיים וסמליים. האחד זה בעצם משחק, משחק שגם נוגע לך כאוהד, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע. ומכבי חיפה גם הורידו לנקודה, שזה היה מאוד מוזר. אתמול איציק עובדיה, המנכ״ל של מכבי חיפה, הסביר למה הם לא הרהרו. רגע.
לא, גם ניכר, בוא, ניכר שבית הדין החליט שהוא שם פס על כולם ומחליט מה שבא לו. וכמה הרהורים שיהיו, הכל טוב ויפה, העונש כנראה לא יהיה בטל ומבוטל לגמרי. אין, ראינו את זה בדיוק, איך זה קורה גם בדיון המקביל בסוגיה לדעתי הרבה יותר חשובה לחיי אדם, כאילו, ותקרא לזה סיסמאות והגזמה. אתה מבין שזה פשוט זריקה על האוהדים, חוסר התחשבות מוחלטת בגלל קרבות של מי מנסה לעבוד על מי, כאילו, הוא עושה צחוק, באמת, אמנון סטרשנוב, שתבין, שופט בית משפט מחוזי, שנים, בן אדם שראה דבר או שניים קצת יותר כבדים מהדבר הזה, ופה הוא אומר, טוב, אז המשטרה אמרה, אז מה? זה כי הפועל רוצה כסף. איזה כסף? מי שישמע. כמה עוד כסף כבר נעשה? כאילו אנחנו... זהו, רעבים ללחם. באמת, תהרוג אותי, אני לא מבין. כי אחר כך, מה, ברור לך שהוא, גם אחרי שיקרה משהו, הם לא יקחו אחריות. הם לא יקחו אחריות. הם יגידו, אז הקבוצות לא היו מספיק זה, והמשטרה לא עשתה את העבודה כן. שלה. ועונש לקבוצות. אז כאילו בחיית, בחיית. זה לא התחיל היום, אגב. ואנחנו האשמים הבלעדיים... הם האוהדים. האוהדים נרמלו את התופעה ברגע שהם המשיכו לבוא, גם לא משחק שלכם נגד מכבי תל אביב, זה בעונה שעברה בעצם, עם האבוקות ועם הזריקה מיציע ליציע. ברגע שנרמלנו את התופעה, כן. אז עשינו לעצמנו את המבוא לעוד מקרים כאלה, ואנחנו נמשיך להיות פריירים, ונמשיך להגיע, ופשוט ימשיכו לזרוק עלינו, מאוד פשוט. כי... תהיה בטוח, ההתאחדות, אמנם יש כתבים כאלה ואחרים שבוחרים להציג את זה באופן מסוים, שההתאחדות לא אחראית ולא זה, ההתאחדות יכולה להתערב בכל שלב נתון, לשנות את התקנון, ואגב, מי ששולט בהתאחדות, זה מי שאנחנו משלמים לו את הכסף שלו, שזה בעלי הקבוצות, חברי הנהלה שהם נציגי הקבוצות, הם פשוט נוח להם מאוד כרגע עם הסיטואציה. והם שיבואו וישנו את התקנון, הבית דין יצטרך לפעול על פי התקנון. ולא נתעסק האם השופטים הם בדיחה או לא, כי החוק שעל פי וישק דבר, יהיה משהו שאמור לחשוב על האוהדים, אבל זה מה זה אוטופיה, כאילו מפה ועד שזה יקרה, אנחנו צריכים איזה 3-5 מחזורים לא לבוא. לא לבוא, וכשכן באים, לדפוק את האמא של האבוקות, ולעשות שלטי מחאה, ולעשות קמפיינים ברשתות, ולגרום לזה להיות מדובר בחדשות הספורט, ובוואן, ובוואלה, ובוויינט, ובחמש באוויר, ובכל תוכנית רדיו אפשרית, שידברו רק על זה, כי זה בסוף... מה שמחיה לנו פה את הענף, הכסף שאנחנו האוהדים משלמים, האווירה שאנחנו נותנים למשחקים, אנחנו הצבע, ואנחנו הזהות של הקבוצות האלה, ואין להן שום דבר למכור בלעדינו. אז סליחה, אבל פאק איט, אז מה אם בית הדין אמר? כאילו, בית הדין בסוף, גם הוא מוזן וחי בזכותנו. זה מה שצריך לזכור. אני מת על זה שיצא פוש עכשיו בתר הודיע, הוסר החשש מההיעדרות ארוכה של לדי גוטליב. סבבה. הוסר החשש.
אתמול התייחס לזה גם המנכ״ל של מכבי חיפה על העניין הזה, בזמן מסיבת העיתונאים, ובאמת יצא וקרא, אתה יודע, יצא וקרא לכל ה... עוסקים בדבר שזה לא הגיוני, ושהוא אמר, ליבי עם מועדי הפועל תל אביב, עם הנהלת הפועל תל אביב. שוב, לא, אין מה לעשות כל כך בנידון בדבר הזה, אבל כל עוד הקבוצות יתחילו להראות יותר את ה... אתה יודע, את המעורבות בעניינים האלה, אז זה יכול להיות יותר טוב, או לפחות לנסות. מה שאני כן רציתי לדבר על מכבי חיפה עוד לפני שנעבור לפועל תל אביב והפועל באר שבע, גל אלברמן דיבר אתמול. ולפני כן הקליט תוכנית בפודיום, שבה הוא חשף את כל ההוא הגדול שהיה מאחורי ההחלטות שלו, וההחלטות ניהוליות וכן הלאה, ואיך הקיץ הזה זרם. אני רק יכול להגיד דבר כזה, ואני... אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם שמינו את מסי דגו למאמן, אמרתי, כנראה שיש... מסתכלים על איזשהו משהו, וזה למה לוקחים אותו, ואני עוזרים עם ההחלטה הזאת. גל אלברמן הרוויח ובצדק ובאושר רב את הקרדיט. והוא דיבר גם על השחרורי, על השחרורים השונים שלו, אתה יודע, של של השחקנים, שזה אבו פני ואצילי, בעיקר אצילי ואבו פני לא היה שם יותר מדי, לא דיברו על מעבר. על בחר למה הוא הלך זה כבר לא היה רלוונטי, כי הוא רצה להתקדם. ולמה לא הגיעו שחקנים בזמן, או כן הגיעו בזמן, הוא אמר בתכלס דבר מאוד נכון. עכשיו, מה שאתה רואה משם, אתה לא רואה מפה. ואוהדים, וזה מה שניסיתי כל הזמן להגיד לאוהדים, שאתם לא בעמדות ניהול, במיוחד בכל תחום כלשהו, דברים לוקחים זמן, והסיטואציות הן משתנות, אתה צריך לפעול בהתאם לנסיבות, והוא דיבר על חלון הזמנים שהשתנה, והפעם הם ילמדו יותר לגבי חלונות זמנים, וינסו להתאים את עצמם יותר אפילו במדויק לחלונות הזמנים שהשתנו, לגבי שחקנים מסוימים ולגבי אפשרויות. אבל בגדול, לפני, ב-2018-2017, כאוהד שכאב לו הלב על הקבוצה, באמת, על המועדון, באמת, אני לא צריך להסביר לך איך זה לראות את זה כאוהד שהמועדון שלך מתרסק. כל הזמן דיברתי על הדברים האלו, שזה, ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אם מדברים על ניהול מקצועי במכבי חיפה, כמועדון, וכמערכת איך שהיא פועלת, ככה זה צריך להיות. בדיוק ככה. העתק קדבק. ושאתה שומע אותו אומר את ההתייחסות שלו לגבי כל העניין של מינוי מסאי, לגבי כל, אני לא יודע מה, נקרא לזה אפילו מינוי ההגעה של השחקנים. זאת אומרת, שואו, הוא אמר, הנה, עובדה, הוא היה אצלנו ברשימות לפני, ניסינו להחתים אותו, זה לא עבד, אחר כך בסוף זה עבד. לגבי שחרור אצילי, זאת אומרת, שמגיעה הצעה כזאת, אתה לא יכול להגיד לו, לגבי המצב עם חלילי. מישהו שם שאל אותו במסיבת העיתונאים, לא, זה לא היה אצל אורן, האמת, מישהו שאל אותו במסיבת העיתונאים, הוא אמר, מה ההבדל בין זה שהחתמתם אותו? בוא נאמר את זה ככה, הוא אמר, לפני המונדיאליטו לא האמנתם בו, רציתם לשלוח אותו לאפולה, החתמתם אותו בדצמבר על חוזה מסוים, להערכת חוזה, ואז בא המונדיאליטו והחלטתם שהוא נשאר אצלכם. מה, לא ראיתם שיש לכם תכשיט בידיים? וגל אלברמן ענה לו בצלאל, הוא אמר, תקשיב, כדורגל, מה שהיה נכון לדצמבר הוא לא נכון לינואר. לפעמים מה שהיה נכון שבועיים לפני כן הוא לא נכון הלאה. אנחנו רואים את זה כל הזמן בכדורגל העולמי, והדברים האלו משתנים כל הזמן. כל הזמן נכנסים עוד משתנים ועוד משתנים ודברים מתחלפים. הוא אומר, זה שהחתמנו אותו, אז אמר שבכלל האמנו בו, כי רצינו אותו, להחזיר אותו שנה אחרי יותר מחושל, לא שבכלל תכננו שהוא ילך לאפולה, עדיין זה לא דובר בכלל. הוא אומר, אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות שאז החתמתם אותו על סעיף כזה, ועכשיו אתם רוצים לשדרג את החוזה, ואומר, אני לא, ודגל אלברמן מסתכל עליו בבוקיות, הבוקיות האלברמנית הזאת של, אני לא מבין מה אתה שואל אותי פה בעצם, הרגע עניתי לך ש מה שהיה לפני שבועיים יכול להשתנות. זאת אומרת, הוא אומר את זה גם כל הזמן, הכדורגל זה דבר מאוד דינמי, וחייבים להבין את זה שאתה בעמדות ניהול. ולפעמים נראה לי שגם הקהל, וגם המון מהתקשורת, גם התקשורת החיפאית, לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, ואני שמח שהוא בעמדת הנהלה מבין את זה, ושהוא גם בוחר את הנקודות המתאימות ביותר לבוא ולדבר ולפתוח מה עמד מאחורי החלטות כאלו ואחרות. וזה היה מאוד מרשים לראות את זה. זה שוב, הוא דיבר שם על ליאור רפאלו ומה הוביל גם לחתימה שלו, באמת מכבי חיפה בניהול מקצועי מנוהלת לילה ולילה. מרשים מאוד, מרשים מאוד, למרות מה שכולם יגידו, היו צריכים להשאיר פה ולהשאיר שם. יוצא דופן היה התייחסות של איציק עובדיה לגבי שחרור אבו פני. יש שם כל הזמן דברים שדיברו על כסף לא כסף. לדעתי זה היה מיותר מאוד שהמנכ״ל התייחס לזה, אבל הוא בחר. בוא נאמר ככה, אם רוב הקבוצות בליגה הישראלית ייקחו את ההתנהלות של אלברמן, יעשו קופי פייסט, יהיה לנו אחלה כדורגל בארץ. מבחינת הבנה של איך אתה מתייחס לסיטואציה, לניהול נסיבות וסיטואציה, ועם חשיבה עתידית. זאת אומרת, אתה מכניס כמה וכמה מרכיבים בניהול שלך. זה הכל. ומפה נעבור, יש לך עוד משהו להוסיף, או שאתה אפרופו חנצול, או ש...
דכן סולן את הכסף ואת הניסיון שלו כנראה, אז קשה לי להשוות ביניהם כרגע. חן סול זה בן אדם בצמיחה. אבל לדעתי הם יוצאים בנקודת הפתיחה שלהם מאחרת לגמרי, מבחינת הכלים, אז אין פה בכלל מה... לא חושב שאפשר להשוות לשאר קבוצות הליגה כרגע. אולי בקליבר של באר שבע ומכבי תל אביב, כן. זה בסדר. אבל שאר קבוצות הליגה עד שיגיעו לרמת המבנה, של המועדון ואיך הוא מקבל את ההחלטות שלו. אנחנו שנות אור משם, אנחנו במאה הקודמת, בשתי מאות הקודמת.
לא, אני...
אם מתייחסים תכלס...
אני מבין את זה, אני רק אומר... אתה יודע... בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב, אני כאילו שמעתי גם את הפודקאסט של יוסי עדני בעומר בוקסמבאום, אפרופו, שהוא דיבר על זה של איך הוא לקח את השחקני נוער ממכבי, לצורך העניין, למקין, טייבד וכן הלאה. הוא אמר שחלק מלמשוך אותם זה היה אימור, הוא אמר אין לי מה להפסיד. מכבי תל אביב באותה תקופה, פטריק ון לובן אמר אין מדיניות יציאה לחול, אני אמרתי להם עד גיל 18, אם אתם מביאים הצעה מחול, בבקשה, חופשיים. ולאחר מכן גם היו סעיפי שחרור קצת בעייתים שהם עלו לבוגרים, אפרופו למקין ב-750 אלף יורו. וזו שאלה, כי כשאני מדבר עם מועדים שלכם, גם איתך נראה לי יצא לי את הדיון הזה, עד כמה אתם מרגישים שבעצם, כי אתם לא נהנים מהשחקנים האלה, זאת אומרת, אתם מרגישים מנוצלים על ידי השחקנים האלה. לא באשמתם כמובן, אבל כאילו בעקבות זה, כי אני מצד שני הסתכלתי על זה ואמרתי, בוא נה, זה עושה שם למערכת של הפועל תל אביב, וזה מה שחשוב כרגע, זה מאדיר את השם שלה מבחינת יצרנית שחקנים. אבל בממד התחרותיות, זה פוגע באפשרות להיות תחרותית. אז השאלה היא איך אתה מסתכל על זה לצורך.
אני חושב שעומר בוקסנבאום זה מינוי של ניסן.
כן, לא, אני מדבר על מה שהוא עשה בנוער, יכול להיות שזה הושפע ממה ש...
רגע, אז אני אומר, עומר בוקסנבאום זה מינוי של איציק ושרון ניסנוב. הם הביאו אותו והטילו עליו משימה להפוך את מחלקת הנוער שלנו ליצרנית, ושאפשר יהיה להתבסס עליה כדי לבנות את העתיד של המועדון ולקדם אותו בחזרה לקדמת הבמה. עכשיו, יש לך כמה שיטות אפשריות לזה. או שאתה שם בזה כסף שמוליך אותך, מצעיד אותך לאט לאט, נתניה סטייל, אני חושב, לאיפשהו אזור הפלייאוף העליון, לפי שחקני בית או שחקני סתם צעירים שאספת ו... הם משתפרים, כי אתה יודע שהם כישרונות, והם יכולים להוביל אותך עד רמה X, וכנראה לא מעבר לזה. או שאתה משלב את זה, או שאתה הולך ומוכר אותם כמו שעושה בוקסנבוים, וזה בסדר כדי לעשות כסף, או שאתה משלב. עכשיו, פה במקרה הזה, אני חושב שתמיד זה יכול להגיע קודם כל לרמת השילוב, ורק אם אתה ממש במקרה קיצון שכל השחקנים שלך שווים יציאה לחול, או יציאה לקבוצות גדולות שעולים כסף, ושווים לך כסף, אז בסוף אתה תשלב את חלקם. סטטיסטית יישארו לך איזה 3-4 אצלך במחלקה, יעלו לבוגרים, שחקו בבוגרים, ייתנו את הטון בבוגרים. אם אתה רגע מסתכל על כמה שחקנים באמת הצלחת להוציא מהמחלקה. במקרה שלנו, זה לא מעט, והנה תראה, בסוף נכון שלמקין עזב, אבל ישראלוב נשאר. ונכון שאושר דוד הלך, אבל עכשיו אתה רואה שעליו צמחו עוד איזה 3 שחקני התקפה. זה סניור, רן בנימין, עזוב שסניור, אני לא חושב שאפשר בכלל להשוות אותו כרגע, למרות שהוא עשה טורניר לא רע בכלל וזה, אבל יש כמה שחקנים שעוד יש להם המון זמן להשתפשף, ועד אז יכול להיות שהם כבר החתמו חוזים חדשים, יכול להיות שחלקם כבר חתמו אגב. יש את... שכחתי מה השם שלו. קיצור, יש כמה שחקני נוער שהביאו אותם ממש לפני שנה, שנתיים, שלא הצליח להם גם כל כך במחלקות האחרות, לא ספרו אותם. השם שחשבתי עליו זה רועי אלקוקין, שחקן מעולה, קורא הרשתות בנוער, עלה לבוגרים סתם ככה לגביע הטוטו, גם לא תוצר את המחלקה שלנו, שאתה רואה שיש לו יותר מכדורגל, יש לו הרבה מסביב גם כלים שצריך פשוט לשחק איתו קצת בבוגרים, נכון, וזה כרגע אין לו מקום בסגל, כי בסדר, מה לעשות? פרוספקט. בקיצור, אני אומר, אם אתה מביא בסוף את אם המדיניות מובילה לכך שיש לך עוד איזה 3-4 שחקנים שנשארים אצלך, ומאשר אתה עושה כסף וחוזר ככה מתפתח כלכלית ככה ומנסה להתרומם אל עבר האזור של הפלייאוף העליון, ומשם כבר, אתה יודע, אתה מצמיח מנטליות בריאה ואנשי עסקים אחרים מסתכלים עליך ואומרים, טוב, אולי פה אני רוצה להשקיע את הכסף שלי, מה שקרה בסוף. אז זו הצלחה. אז המדיניות של בוקסנבאום עבדה במובן מסוים. לפחות פה, בפן הזה, ברור כשאתה מועדון כמו הפועל, אז אתה רוצה לשאוף גבוה יותר, אתה רוצה ששחקנים טובים יבואו אליך, ירצו לבוא אליך מלכתחילה. וכשאתה בונה את זה על סמך שחקנים צעירים בלבד, אז כמנטליות של מועדון אולי זה נמוך מדי. ושוב, זו הייתה תחנת מעבר, ולכן אני חושב שזו אסטרטגיה טובה. בסוף, הדבר שמכבי הכי אהבה לעשות לנו, זה לקחת לנו שחקנים שצמחו אצלנו, עשו אצלנו את הקפיצת מדרגה, עברו לחול, או לחילופין, אפילו הצליחו אצלנו ולקחת לנו אותם. בסדר? ככה היא פתאום צמחה והפכה להיות אימפריה הזה. ברור שזה עוד אלף ואחד דברים, אבל חלק אינטגרלי מאוד. היה לקחת את השחקנים הטובים שלנו, אם זה ניימה,
כן, אבל זה שחקנים המוכנים, אחי. זה לא היה...
מה? לא, אבל אני אומר, אם הם עשו את זה וככה בנו קבוצה מעולה, אז אנחנו ניקח להם ונעשה קבוצה טובה. זה בסדר?
לא.
אם הם לא רוצים אותם. אז מי אני שאתווכח?
על הכיפק, אני מדבר על העניין הזה,
לא, אבל אתה אומר, רגע, סליחה, אבל אתה אומר שזה כאילו, במכבי הם לא קיבלו את ההבטחות שהם היו רוצים לקבל, שהם קיבלו אצלנו בסוף,
אני אומר,
נכון? אז בסדר, אם זאת השיטה לקחת.
השיטה היא שיטה בסדר גמור. העניין היא, בהפועל תל אביב, האם זה לא מרגיש שהשחקנים האלה, א', עושים סוג של סיבוב על הפועל, ב', הפועל לא מצליחה להיות תחרותית בגלל הדברים האלה. האם אתה מסתכל על זה?
מה זה לא עושים סיבוב, אחי? אנחנו לוקחים עליהם כסף. מה, דוד הזה מיליון נקודה שש יורו, זה המון. לשחקן ברמתו? אני לא חושב שהוא היה שווה את הסכום הזה כשהוא יצא. אולי במונחי היום, ומה שקורה היום בכדורגל עם מחירים כאלה, אז בסדר, אז קפץ לרמות לא פרופורציונליות.
אוקיי, אוקיי, אני...
בוא, כאילו, זה כסף של המועדון, אין. זה כסף לשחקני רכש אחרים. או לא יודע מה, סתם לסגור חוב, זה מה שקרה.
ביבי, אני רק הצפתי, אני לא, אני שואל, אני לא...
לא, אז אני אומר, זו הייתה שיטה מוצלחת לעשות כסף. ואני חושב שזה מה שעניין את האנשים שהיו צריכים לסגור את החוב למועדון הזה.
אדוני היקר.
היום אני לא חושב שאני אנקוט בשיטה הזאת. אני חושב שהיום אנחנו יכולים גם להצמיח לבד, אגב.
אנחנו שנייה וחצי לפני שאנחנו יוצאים ככה לחג וכל מיני כאלה. אתם מול הפועל באר שבע, משחק מרכזי, חשוב לכם, חשוב גם לברדה. איך אתה רואה את זה מהעיניים שלך? וזה עוד לפני, עם כל הבלגן הזה ששאר 4-5 יהיה סגור בדרבי בצורה הזויה, שלא ברור איך הדברים האלה יסתדרו בצורה נורמלית.
אנחנו בתקופה מבלבלת קצת, אני חושב. כמו רוב הקיץ, פשוט עכשיו טיפה דברים, עניינים מתחילים להתיישר. הפועל הראתה כדורגל, ניצוצות ויסודות במהלך כל ההקדמה לעונה הזאת. ניכר היה שחסרים לשחקנים הטובים שלה שאמורים בסוף לנצח את המשחקים, ושיחקנו בעיקר עם שחקני נוער. במשחק הראשון שנראינו כמו המוצר שאנחנו מתכננים להיות, זה נראה אחרת לגמרי, ולא ספרנו את נתניה, והיה משחק מצוין. הייתה עבודה עכשיו גם בפגרה, כמעט ואין לנו שחקנים מצוינים. יש 3-4 שחקני נבחרות, כאילו צ'יבוטה לא היה איתנו תקופה, וקיונדו, עזיז קיונדו. אבדול עזיז קיונדו הנהדר, שהבקיע באוגנדה, ושחקנים באפריקה בעיקר, וזובס. בסדר. אתה יודע, אז אני אומר, כאילו, יש את המתכון לעשות כדורגל טוב גם בטרנר, גם על חשבון באר שבע, שהיא קבוצה שקשה לנצח אותה בבית שלה, לא יעזור כלום. אמנם, מכבי תל אביב תגיד לנו אחרת, אחרי המספר מקרים שהיו לנו לאחרונה, אבל בסוף, טרנר אצטדיון קשה. אין לנו עדיין ניצחון בו כשהוא עם קהל, רק בעונת הקורונה. ויהיה מאתגר, כי באר שבע, על אף החסרונות שלה, עכשיו אין לה את רמזי, אבל רמזי בדרך כלל לא משחק.
רמזי עבר לחול, זה
קטע כזה להיעדר כנראה. לא, אני אומר, ערך סנטימנטלי אלינו כנראה, הוא אף פעם לא משחק נגדנו, הוא מעט מאוד מהמקרים, ואולי, לא יודע, שחקנים שקצת עייפים מהנבחרות, זו הזדמנות טובה, בטח כשהם קצת חיה פצועה כרגע, ולא ברור מה קורה איתם. אבל מצד שני, בדיוק, וזה לא משחק שאתה תבוא ותתפוצץ את כיפית והכל יהיה בסדר. הם קבוצה כזאת של... לא, זה קבוצה של פוזשן, זה קבוצה היא קשוחה, וצריך להתמודד מולה על ה-1-0 הקטן הזה, לא יהיה פה משחק רב שערים, אלא אם הם יפרקו אותנו ואנחנו בשנייה אחת קורסים. לא רואה פה תרחיש אחר. אז אני יוצא, אתה יודע, ככה זה עוד הפועל, אנחנו לא, לאמר על תוצאה, רק בפוד של האוהדים שלנו מצליחים לאמר איכשהו על תוצאות, אני לא מסוגל לאמר. אני בא ואמר עצמי, וואי, מה יהיה היום לזזל, כאילו. צריך לראות איך זה מתפתח, אבל אני הרבה יותר אופטימי מעונות קודמות שהייתי מגיע לטרנר, ואני נוסע כל משחק לטרנר.
בנעימה זאת, אנחנו ככה שניונת לפני שאנחנו הולכים לבשל, או אתה לקנות את היין שאתה צריך לארוחת חג אצל המשפחה של ארוסתך. מה עשה לך צ'יל השבוע?
איך אתה מכניס לי על זה שאני רק הולך לקנות יין, ואתה מבשל,
תתבייש לך. בוא.
אם אתה רוצה שאני אבשל לארוחת חג את השניצלים שלי, זה נראה לך כמו ארוחת חג.
למה נזכרתי? בפסח קורונה, זוכר את הפסח קורונה? זה היה כל אחד בזומים ובזה, ובישלתי ארוחת דגים, וישבתי לבד עם כוס יין, זה היה חשוב, לפעמים אני מתגעגע, אבל זה אני מתגעגע קצת לתחושה של הקורונה, שלא היו אנשים בחוץ לפעמים, שבחוץ קצת קיבל קצת רוגע, אבל זה כבר אני.
אתה אומר, תפסיקו לצעוק אחד על השני.
גם, אתה יודע. בוא, מה נאחל לך? בוא נאמר את זה ככה. מה אתה מאחל לעצמך, ואתה רוצה שנאחל לך?
עוד שנה מהיום, ראש השנה הבאה, אני כבר בעזרת השם, במצב, סטטוס משפחתי אחר.
כן.
אז קודם כל, בעזרת השם שזה יהיה, והכל יעבור כשוריי עד החתונה, בעזרת השם. לא ברמת הזוגיות.
איזה מצחיק זה שביתו מתחיל את זה,
ששום דבר לא יתקיל אותנו.
בעזרת השם, תודה רבה.
כן, תקשיב, לא, אני עובד בחדשות, אני רואה זוגות שנופלים להם טילים בחתונה, אני מדבר איתם בטלפון לפני שהם מתראיינים בטלוויזיה, רובם לא רוצים להתראיין, הם תמיד בוכים וכאובים ומחפשים את עצמם. כן. אז חס וחלילה, שהכל יעבור בשלום עד החתונה ולא תהיינה מלחמות, אחר כך זה בסדר, אבל סתם. זהו, ומאחל בעיקר אחים בריאות, נראה לי זה המסר הכי חשוב שלמדתי בשנה הזאת. בכלל, כל מיני מקרים, גם מהסביבה שלי בעבודה וגם בבית, בריאות לכולם ושכולנו
נהיה מושבים.
ושנראה את הנבחרת ביורו. שנראה את הנבחרת ביורו, שהפועל תיקח דרבי בעזרת השם.
ברגל, בסל זה כבר די קבוע הפך להיות.
תשמע, גם בסל יש הרבה מה לאחל, אבל
הסל כבר קשה לי להתווכח. הסל אתה אומר במצב טוב, אני לא דואג. יהיה תחרות.
לגמרי. לך קוקה אני מאחל בעזרת השם, עזוב את חיפה, חיפה נותנת לך מספיק סיבות טובות לקום בבוקר.
דברים אבל,
אחרים. כן, גם בריאות, גם סגסוג, גם שתרים את הדבר הזה שאתה כל כך אוהב לעשות, שזה פשוט ספורט טהור ולהעלות דברים שלא כולם חושבים עליהם לסדר היום, אז שתעצים ותתעצם בזכות הדבר הזה.
אמן, אמן, שנצליח. בזוגיות מאושרת בעזרת השם. מה הצ'יל שעשה לך את השנה, אגב, או את השבוע? אתה יודע מה? אני אקח את השבוע. ככה מתקיל אותך. אגיד לך מה שלי.
צ'יל השבוע.
אגיד לך מה שלי, ככה בפרגון. עכשיו זה ליקוק, זה ליקוק, זה פה לוי דווי. מברוק, פינה ראשונה. ברשת בית, בבוקר, אז מגיע לך מברוק, כל הכבוד. הלב והצלח, ידידי.
תודה.
אתה ממש נהיה אדום.
זה כנראה הצ'יל של השבוע שלי, אני פחות, מה אתה אומר?
אתה נהיית אדום.
כן, זה כנראה גם הצ'יל של השבוע שלי, אבל אני לא
נולדת אדום, אבל בסדר, סתם. סתגידיש.
זה היה רגע אגדי, היה כיף מאוד. תחנה שהבית שלי מאזין לה מאז שאני נולדתי פחות או יותר. אז לבוא ולעשות שם, להשתתף בתוכנית הכי מואזנת של על הבוקר, ככה זה נתן לי אנרגיות ליום שלם, ואף יותר מכך זה תענוג, ואני מאוד גאה על הזכות הזאת, וזה היה תענוג, באמת כיף.
ככה, שנייה לפני סיום, אז אני מניח שזה גם סדרת כתבות שגם אתה באיזשהו אופן היית אולי מעורב בה. אני באופן אישי ממליץ על סדרת הכתבות שעשו בתאגיד השידור ל-50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לקחו המון סרטוני צבע מהארכיון למעשה של רשות השידור.
רשות השידור האגדית, כן.
האגדית, ועשו להם דיגיטציה, הפכו אתכם ל-AI, זו הייתה פעם ראשונה לפחות עבורי. זה, מי שאוהב את כל ה... נקרא לזה... את כל הדבר הזה של מלחמת העולם בצבע, פתאום אתה מקבל את זה שיש בנטפליקס, על אותו עיקרון, רק שיש מספר סיפורים נפלא כמו אורן אהרוני, שהלך ובדק ומי האנשים, ובאמת סדרת כתבות, אתה... אני ראיתי את זה באופן אחר, אחר כך אתה... זאת אומרת, קבל את זה מאוד מאוד באופן אחר, ולא בשחור לבן.
אני יכול להגיד לך גם, לא לקחתי חלק בדבר הזה, זה עבודה בעיקר של המגזין אצלנו, ואורן הוא איש טלוויזיה מדהים, ואופן העריכה, וזה כל מי שעובד מאחורי הדבר הזה הוא מטורף.
האופן של הגשת סיפור, זה היה...
נכון, לא, אבל באופן כללי, גם למצוא את האנשים וזה, זה היה באמת עבודה צוות מטורפת, הרבה פרויקטים
נעשו. יועד לסן פרנסיסקו, ו...
כן.
מדהים,
זה
מדהים.
באמת משהו יוצא דופן, ובאמת אני אומר, באופן מפתיע מאוד, זה תופס חזק גם בפלטפורמות, כמו, נגיד כמו בטיקטוק, שכאילו מה לדור של היום ומלחמת יום הכיפורים, העצם הכניסה של הצבע לעניין הופך את זה להרבה יותר מעניין ומושך.
הרבה יותר נגיש.
וכאמור, פשוט עבודה טלוויזיונית אדירה.
אני גם אגיד את זה יותר מזה, זאת אומרת, אני מניח שגם, זאת אומרת, ראיתי בכתבות שאורן אהרוני הראה לאנשים, שהוא ריין את עצמם 50 שנה לפני כן, הוא הראה להם את זה עדיין בשחור לבן, זאת אומרת, בקטעים שמצאו בארכיון. אני מניח שהם ראו את הכתבה שזה כבר בצבע, זה בכלל בלוק, בום, כזה. זה כאילו אתה רואה את עצמך בתמונה ממש ואתה מרגיש את הרגע עוד הפעם. אז זה באמת מרשים, כדאי לצפות בזה. וחוץ מזה, נאחל שנה טובה לכל המאזינים, גם ל... ובעיקר שתהיה שקטה, באמת, מבחינה ספורטיבית, בואו נעשה שנה שקטה, בלי הרבה התפרעויות וכל מיני דברים, ושנמשיך בעלייה המטורפת הספורטיבית שקורית במדינה הזאת. יש שנת ספורט מדהימה בהמון ענפים. יש עוד הרבה לאן להשתפר, יש עוד הרבה לאן ללכת, יש עוד הרבה מה ללמוד ועוד דרכים להעלות את הסוגיות, אבל יש פשוט צמיחה מדהימה גם בכדורגל, גם בכדורסל, גם לא יודע מה, אתלטיקה קלה והכל, באמת, שחייה. יש עלייה מטורפת בכל ענפי הספורט בישראל, אז רק שזה, רק שימשך, באופן אישי, כיף לי, אתה יודע, התחלתי את הפודקאסט הזה לפני שנה וקצת, שנה וחודש, פתאום אני סוגר שנה מעגל יחסית עם הפודקאסט הזה, כאילו, זה, אז כיף, כיף גדול. ויאללה, אנחנו נתראה איך זה מה זה עכשיו? תשפג? עכשיו אנחנו נתראה בתשפד.
תשפד.
עם שיפודים. עם זה נסיים. תסגיב שיהיה שנה טובה.
שנה טובה, עידן קוקה, שנה טובה לכולם.
צ'יל.